אוצרות פנימיים, עמוד 41, פרק ב'. העצמי, הייחודי. אמרנו שצריך להתקרב עד כמה שאפשר, כפי יכולתנו, להגדיר במה אנחנו מיוחדים מכל האדם אשר על פני האדמה. לא צריכים להשוות. אנחנו צריכים להשתדל להגיע עד כמה שאפשר לסלעי היסוד שלנו, ולאפיין את עצמנו על ידי התבוננות, ההכרה, תרגול של הכוחות ונטיות, כדי שנוכל להתקרב כמה שאפשר בביטחון, לדעת שאנחנו בעצם מפעילים את האופי הייחודי שלנו. העצמי ייחודי. כן? יש חשיבות לדייק, לא תמיד אפשר לדייק עד הסוף, אבל יש חשיבות לחתור לדיוק מקסימלי של תכונות האופי שלנו. כן? לדיוק הזה יש השלכות רבות מאוד ביחס לתחושת הסיפוק שלנו בחיים, הרגשה שאנחנו חיים משמעותיים, ייחודיים וכן הלאה, דיברנו על זה רבות. העצמי הייחודי, צורך בסיסי אנושי, יש לכם? צורך בסיסי אנושי שקיים אצל כולנו, הוא הצורך לחוש עצמנו כאנשים ייחודיים. כל נשמה ונשמה, נשמה חתומה וחותם שונה. כפי שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. ודעה זה לא כוונה, דעותינו שונות, אני חושב ככה על כדורגל ואתה חושב ככה על כדורגל. דעה זה מסמן או מרמז בכלל לכל סגנון האישיות, זה נקרא דעה. זה לא דעה בנושא מסוים, לא דעה מסוים, אלא דעה... לא, דעה זה כל מהלך הרצון. דעה פה זה מעבר לדעה הספציפית בנושא מסוים, אני חושב ככה לאירוע הזה. דעה זה מהלך הרצון. זה משהו עמוק. זה מהלך הרצון, כלומר, כל אחד יש לו מהלך רצון, יש לו נהר אחר, יש לו נחל אחר, הוא כל אחד זורם בצורה שונה. זה נקרא דעה. אין הכוונה פה דעה, כן, להבדיל את עצמנו מן הזולת בדבר ספציפי, מסוים, כן, יש אף כזה ולא יש אף כזה, ו... זה לא הכוונה להבדיל בדברים כאלו, אלא להגיד שכל מהלך הרצון השונה. כל אדם הוא, אחרי זה כמובן, מתוך מהלך הרצון השונה, התפקיד השונה שיש לכל אחד, אז מזה גם נגזרים השון, נגזר השונים בדברים רבים. בצורת החשיבה שלי, כן, בעולם הרגש שלי. כל ההבדלים הם ניזונים כמובן מההבדל היסודי שהוא בדעה. כפי שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. כן? האופן שבו הם מסתכלים על העולם בכלל, זה נקרא דעה. כל אחד יש לו חלון אחר, שונה משל חברו. אני מסתכל על המציאות דרך החלון הזה, ואתה דרך החלון האחר. וכל אחד מסתכל מזווית אחרת. לפעמים הזוויות כביכול הן קרובות מאוד. אני מסתכל מהחלון הזה, ואתה מסתכל סך הכל פה לידי. אבל נקודת המבט הזו שלך היא כבר מראה לך את הדברים באופן שונה. זה נקרא דעה. כמובן יותר רחב. בכל אופן, בוא נחזור להנחת היסוד ונאמר כך. צורך בסיסי אנושי, זה יתברר בהמשך, דוד. אני מודע לכך שלא, במעט שאמרתי, לא, זה לא הובן עד הסוף, אבל זה יתברר. צורך בסיסי אנושי שקיים אצל כולנו, הוא הצורך לחוש עצמנו כאנשים ייחודיים. כן? אנחנו רוצים למלא את המשימה שהשם נתן לנו. כלומר, אנחנו מרגישים צורך אז להיות ייחודיים, לא בגלל שאני רוצה להתגאות אליך ולהגיד, אני שונה, לא הנקודה הזו. זה מתוך איזושהי נאמנות לתפקיד. הרצון שלנו להיות מיוחדים, זה בגלל איזושהי שבועה פנימית שקיימת בתוך הנשמה. כן? שבועה פנימית שקיימת בתוך הנשמה. שהנשמה נשבעת לעצמה. שהיא תמלא את תפקידה המיוחד, והיא לא תחרוג בכיוון זה. לא יהיה שם שום חריגה מהגרסה הבסיסית שלה, כן? כמו בגרסה בפלאפון, כן? שהגרסה קצת סוטה, 0.01, אז כבר הטלפון לא תומך, זה כבר לא מעביר את הנתונים. ואז צריך לחרות גרסה, צריך לחרות 0.01, זה הוראות היצרן. הוראות היצרן שהמכשיר הזה צריך 0.001. אתה לא יכול לזייף את הדבר הזה. הנשמות הן עוד קנאיות לתפקיד שלהן. הטשטוש הוא קיים יותר בטשטוש או אפשרות, אני יודע מה, לא להיות נאמן לעצמנו. הטשטוש הוא קיים יותר בעולמות החיצוניים. עולמות החיצוניים, שם אנחנו לא ממש מרגישים את עצמנו, לא 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 חשים את את נשמתנו. ככל שאנחנו יותר מתרחקים מנשמה, שם אנחנו עשויים יותר להיות חקיינים. ולחיות חיים של מישהו אחר, לא שלנו בכלל. זאת אומרת, במחוזות שיצר רע שולט בו, שולט בם, שם יכול להיות טשטוש, כן? עד כדי זניחת התפקיד שלי, ואפילו העדפה להידמות למישהו אחר, או אפילו להתעלות עליו, להתעלות עליו אפילו במקצה שלו. זאת אומרת, אדם זונח את הקנאות לייחודיות שלו, כן? עד כדי כך שהוא מתחיל לחיות חיים של אחרים. זה יכול להתרחש, כן? הטעות, הסטיית תקן הזו, יכולה להתרחש כשאדם חי מבחוץ לו. הוא חי מבחוץ, יותר ניזון מתאוות, יצרים, מידות מקולקלות. כל הדברים האלה דברים שיכולים להדיח אותו, כן? מעולמו הפנימי, מה שנקרא, ואני בגולה, שהאדם הוא בעצם גולה מן האני שלו. כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש שיש בו משהו ייחודי, משהו שיש אותו רק לו. אני בכוונה ניסיתי לרומם את הציפייה הזאת שלה, מהמקום הקטנוני שלה. אני רוצה משהו ייחודי, אני רוצה משהו שאין לה אחותי, אבל גם לה קנית את אותה ג'ולה כמו שלי. לא, אני רוצה ג'ולה אחר, אני רוצה ג'ולה אחרת. זה לא קטנוני. צריך להבין שלמרות זה נשמע ילדותי ונצחני, אבל למיתו של דבר זה בא עם מקום מאוד עמוק. יש גרעין אמת בדרישה הזו להיות ייחודי. אם זה ייחודי בבגד, אם זה ייחודי באופן שבו. כל זה נובע מהייחודיות של הנשמה באמת, והנשמה הייחודית. אגב, זה לא אומר שאם הנשמה ייחודית, כן, ואני שונה ממך, זה לא אומר שאני בהכרח אויב שלך. זאת אומרת, זה לא... הנשמה היא בצד אחד מיוחדת, מצד שני היא מאוחדת. זאת אומרת, בנשמה פנימה, כן, אנחנו לא יכולים לראות זה בעיניים, כן, בעיני בשר. אבל אנחנו יודעים שבנשמה פנימה יש בעצם שני כוחות. יש את הכוח הייחודי ויש את הכוח, יש את הכוח של הייחוד, מה שנקרא, ויש את הכוח של היחד. כלומר, שהייחוד הזה הוא לא בא על חשבון, כן, הכבוד שלי כלפיך. לא, אדרבה, אני יכול לכבד אותך דווקא שאני מכיר את המיוחדות שבי. אם לא מכיר את המיוחדות שבי, אין לי אפשרות לכבד אותך, זה דבר מעניין. פה אנחנו מדברים על קו האופי של הייחוד הנשמתי, אבל חשוב מאוד להבין שזה לא עומד בסתירה, חס ושלום, עם היכולת שלי להתחבר לאנשים אחרים ולכבד אותם על מה שהם. כן? איפה זה באמת מופיע בסתירה? כאשר הייחודיות היא דמיונית. כאשר אדם יונק את הייחודיות שלו לא מנשמתו, אלא מכל מיני מאוויים חומריים, כל מיני תפיסות חיצוניות, אז, כן? אז הייחודיות שלי, או ההצטיינות שלי, יכולה בהחלט לבוא על חשבונך. אז השוני שלי יכול בהחלט לבוא לידי ביטוי, בזה שאני דוחה אותך, בזה שאני מרחק אותך, בזה שאני עוין אותך, בזה שאני חשדן לגביך. אין אני ואתה יכולים לדור בכפיפה אחת. זה אופייני לייחודיות שמקורה הוא בדחפים חיצוניים, חומרים. סכנה גדולה. הייחודיות שפה אנחנו מדברים עליה, שמקורה בשרושה, בצלם אלוקים שבאדם, הייחודיות הזו סוללת לאדם את דרכו גם אל היחד. בסדר? אז נראה לה, כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש שיש בו משהו ייחודי, משהו שיש אותו, רק לו. כן? אם הוא לא מגלה את הדבר המסוים הזה, הוא עדיין מרגיש שהוא בעולם הזה נמצא על תקן של כפיל. כן? הוא לא לגמרי נצרח פה. כי יש מישהו שהוא קצת כמוהו, אז מה אני בעצם עושה פה? יש מישהו שהוא קצת כמוני, אז מה אני בעצם עושה פה? בפרט שהוא קצת כמוני בדברים החשובים. זאת אומרת, זה בסדר, זה לא מפריע לי שיש לו מכונית כמו שיש לי. יש לו מכונית כמו שיש לי, זה לא ההבדל שאותו אני מחפש. אני מחפש את ההבדל, כן, בדברים העמוקים, בדברים ששם מופיע עיקר תפקידי בעולם, כן, יש לו מכונית כמו שלי, בסדר, קניתי יד שנייה, מכונית בדיוק כמו שלך, זה לא מפריע לי. אני באמת לא מנסה להיות ייחודי במכונית שלי, אבל להיות ייחודי בדעות שלי. אמרנו שהדעה זה מהלך הרצון ומהלך האופי בכלל, באופן בסיסי, שם אני צריך להיות ייחודי, שם צריך להיות ייחודי. ולא שאני מתעקש להיות ייחודי בכל מחיר, ואם אתה אומר א', אני אומר ב'. אתה אומר שחור, לבן. זה לא הנקודה. זה לא התנצחות. דיברנו על זה מקודם. שהייחודיות היא בהחלט לא מפתחת בנו את האופי הנצחני. חס ושלום. זה משהו אחר, משהו אחר, משהו אחר. כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש שיש בו משהו ייחודי, משהו שיש אותו רק לו. אגב, מרגישים את זה פחות או יותר? רוצים להיות מיוחדים? זה חוויה אנושית די מובנת. שאלה באיזה רמה מרגישים אותה. אם מרגישים את הרצון בייחודיות ברמה נשמתית, שזה בא באמת מהמקום האמיתי שבתוכנו, שהוא שונה מיוחד, או זה בא ממקומות חיצוניים, כמו שאמרנו. זו השאלה. אבל כל אחד רוצה להיות ייחודי, כך אני מניח, כך אני משער, כך אני מנחש, שכל אחד מאיתנו רוצה להיות ייחודי. רק צריך לבדוק מאיפה זה בא. כן? אבל הגרעין של כל שאיפות הייחוד הוא גרעין פנימי אמיתי ועמוק, רק צריך לזכך ולטהר אותו כדי שהוא יופיע באופן, כן, האמיתי והנכון שלו, הטהור שלו. טוב. כל אדם, הנה אתם רואים, כל אדם רוצה להרגיש שהעולם זקוק לו. וואו. זאת אומרת, בלעדיי לא יתחילו את ההצגה. בלעדיי לא זה, כן? כל אחד רוצה להרגיש שהעולם זקוק לו, שהוא מוסיף משהו מאוד משמעותי. כן? כמו במכונית. יש מנוע, זה נכון, אבל יש בורג של המנוע. ואם הבורג של המנוע לא יהיה, המנוע יכול להתפרק במהלך הנסיעה. יכול להיות שאני בורג, אבל אני רוצה לברר שאני אכן החוץ למנוע. בלעדיי המכונית לא תהיה שלמה. בלעדיי המכונית לא תהיה שלמה. יש כל מיני סוגי נשמות כמובן במכונית, אם ניקח לדוגמה. יש אנשים שהנשמה שלהם זה הלייסט של המכונית. זה הפס כסף הזה בחוץ. Okay? אנחנו מבדילים באופן כללי בין נשמות ישראל לנשמות הגויים. נשמות ישראל זה הקרביים של המכונית. זה התפקידים המהותיים, זה הלשד, זה הליבה. Okay? נשמות הגויים זה מאוד מאוד חשוב. כן, אבל זה יותר הדקורציה, יותר הגימורים, יותר האמצעים החיצוניים, כן, לשלמות, כן, שנצרכים לשלמות הופעת כוח החיים של נשמות ישראל. זה בסדר. אבל כל אחד רוצה להרגיש שבלעדיו המכונית לא גמורה. גם אם אני רק הלייסט. אני רוצה שהלייסט בסופו של דבר, כן. אגב, אם אתה תבוא לקנות מכונית וימכרו לך מכונית בלי לייסט. לא נדבר כרגע על מכונית יד שנייה. שמראש אתה בא כדי לקבל מכונית שכבר השתמשו בה. אז אין לייסט, לא נורא. אבל כשאתה בא לקנות מכונית חדשה, אתה תהיה מוכן לקנות אותה בלי הלייסט? כולה לייסט, מה אתה עושה עניין? כולה פס כסף, מה כל זה פה? לא תקנה אותה. יש לו ערך בעיניך. זאת אומרת, בתפיסה האחדותית שלך של המכונית, יש ערך לאותו פס כסף. אני כבר לא מדבר על צלחת מגנזיום, כן, או אני יודע, אור סקאי על ההגה. אני כבר לא מדבר על הדברים האלו, שעל זה אתה תעשה מלחמת עולם, כן? ממש מלחמת עולם. אפילו דברים פיוטים. יש לנו תפיסה אחדותית, כן? ולכן, אנחנו רוצים להרגיש משמעותיים. העולם צריך אותנו. העולם לא יגיע לשלמותו בלעדינו. אני רוצה לברר לעצמי שגם חיפושית זבל היא חשובה. היא חשובה לאקולוגיה הכללית. והיא בלי חיפושית הזבל, כל המבנה האקולוגי מתפרק. חיפושית זבל, ג'וק, כולה, בסדר? בלי הדבר הזה, הכל מתפרק. אז אם אני ג'וק, אם אני חיפושית זבל, אני רוצה להרגיש שבתרומתי היא בעצם להעניק את האיזון למציאות כולה, על ידי התפקיד שלי. זה הנקודה. אולי זה נשמע מוגזם, אבל זו אמת לאמיתה. אבל בואו רגע נחזור למשפט המודגש. אתם רואים את המשפט המודגש? כל אדם רוצה להרגיש שהעולם זקוק לו. זה בעצם משפטן של הנשמות. הנשמות, פלא פלאים. הנשמות בהיותם מגלות את רצון השם, אז אם הלייסט זה רצון השם, אז מה לי לייסט, מה לי מנוע? אם זה רצון השם, והנשמה שלי רוצה להיות, כן, נגזר עליה להיות לייסט, אני מרגיש שזה כדבר מאוד משמעותי ומהותי. איך אומרת הגמרא, מסכת ברכות, כל אחד ייפה לו הקדוש ברוך הוא, אומנותו בפניו. יש בעלי חיים שהאומנות שלהם הם אומנויות מאוד בזויות, כמו חזיר, שעניינו זה לאכול את הפסולת שבעולם. הוא מאוד אוהב את זה, שאפילו אם תתלה לו אוכל נקי על הצוואר, והוא יהיה רעב, הוא יעדיף להתפלש בזבל מאשר לאכול את האוכל הנקי. כך אומרת הגמרא. כן? תלי לקורא על דבר אחר, כן? תתלה לו בצוואר לחזיר, דבר אחר זה חזיר. תתלה לו בו בצוואר קורא, קורא זה הלולב הרך של התמר, שהוא מאוד מאוד טעים לבעלי חיים. תתלה לו פה את הקורא הזה, והוא יראה, מה הוא יעשה? הוא יעדיף לאכול את הזבל. פלא פלאים. כי הנפש הבהמית של החזיר, יש עליה פקודה, רובצת עליה פקודה. היא צריכה לנקות את הזבל, נקודה. צריך להבין שהתפקידים ביסודם הם לא נמצאים, התפקידים, הם, ראשיתם ושורשם זה לא בנורמות האישיות, האנושיות או חברתיות. אתה פועל זבל? תתבייש פועל זבל. זה לא, לא, זה נשמתי רוצה לעסוק בזה. יש אדם שנשמתו רוצה לעסוק בניקוי רחובות. הוא שייך לעניין הזה של ניקוי הפסולת. אני מכיר איזה אדם שהוא הולך ברחוב אצלנו ביישוב, כן? הוא מנקה זבל כל הזמן. טוב, זה קצת כפייתי, זה קצת בעייתי, יש משהו שהוא קצת נפשי, אבל הוא מנקה זבל. הוא הולך, הוא רואה איזה משהו, לבא, הוא מנקק לו, הוא שם בזבל. אפשר לראות אותם מדי פעם ככה, פתאום הולך לי איזה פעם, אנשים לא בדיוק יודעים מה קורה, אבל שמתי לב קצת, ככה יצא לי, כן, לא בכוונה תחילה, לבלוש אחריו, לראות, הגעתי למסקנה ש... אבל הוא אדם שמש מבחינת, זה קצת כפייתי, אבל לא נורא. נגיד שזה לא היה כפייתי, נגיד שזה היה משהו בעת באופי. לנקות, שהדברים יהיו ישרים, כמו שצריך, פה לסלק קצת, פה לתתק קצת, כל מגע. זה משהו קצת אובססיבי. לא נורא. כן? אבל נגיד שזה, כן. יש אנשים שאוהבים את זה. אתם תוכלו לראות את זה, אנשים שעסקים במלאכות פעוטות, לכאורה, בעיניך זה נראה דבר של מה בכך. אתה איש רציני, אתה עוסק עכשיו, אני יודע בה, בנאסה, אתה נמצא בכור האטומי בדימונה, מה הוא סך הכל עושה? אבל זה נשמתו פוקדת עליו. הוא נהנה לעסוק בזה, הוא נהנה להתלות על מסעית הזבל פה, בשעה 5 בבוקר, 4:30 בבוקר, עד 10 בבוקר, גמור את העבודה, כן? הוא נהנה מזה. הוא נהנה מזה. ככה זה עובד. כל אחד ייפה לו הקדוש ברוך הוא, אומנותו בפניו. אז נחזור למשפט היסוד. כל אדם רוצה להרגיש שהעולם זקוק לו. והתפקיד הזה צרוב בתוך נשמתו. וזה הנושא שאותו אנחנו צריכים לגלות ולחשוף כל הזמן. כן? ללכת ולחשוף. את התפקיד המיוחד שלנו. גם ברמתו הכללית וגם ברמת ההתפרטות שלו בכוחות הנפש. הכישרונות הם ייחודים של כל אחד ואחד, שהם ודאי וודאי עזרים ומשרתים לאותו התפקיד הכללי. אם כן, לגלות התפקיד גם ברמה הכללית וגם ברמה הפרטנית, היינו כלי העזר שנוצרו בראשית בריאתי כדי לסייע לתפקיד הזה לצאת אל הפועל. כל אדם רוצה להרגיש שהעולם זקוק לו, שהוא מעניק לעולם משהו מיוחד. כן, כשאנחנו מדברים משהו מיוחד, אנחנו מדברים משהו מיוחד, אם הייתי מבקש לכם להשלים. משהו מיוחד, 3 נקודות, משהו מיוחד, נעש להם, שהוא מעניק לעולם משהו מיוחד להשלמתו של העולם. זה לא סתם מיוחד, זה משהו מיוחד שהוא נצרך להשלמתו של העולם. כן? כי הנשמות לא באו לכאן כדי לא להשלים. הנשמה היא בנויה על, או היא, כן? היא נוצרה על דרך של השלמה, כן? היא כל הזמן שואפת להשלים. נכון שיש לה השלמה מאוד מסוימת, יש לה תפקיד מאוד ייחודי, אבל הנשמה תמיד שואלת עצמה את השאלה, במה אני משלימה? במה אני ממלאת חפץ השם יתברך שברא אותי בתוך גופו של פלוני, כדי לגלות תו, רושם, ציור, ולו הקטן ביותר, של שלמות הופעת הרצון האלוקי. מבחינת הנשמה, זה כבר סיסו ושמחו, וזה לא משנה. כן? אם זה יהיה פעולה כזו קטנה שאתה עושה כל חייך. אם בעיני הנשמה זה מצטייר, כי התפקיד שלה, אתה מאושר חבל הזמן. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. באותו חלק, צריך להבין שכל נשמה יש לה חלק, באותו חלק אתה שמח, למרות שזה חלק. כי הנשמה מבחינה בחלק הזה, כפרט מאוד חיוני להשלמת המציאות. כן? בסדר? זה כל זה אני מתעקש קצת על ההגדרות האלו, כי זה חשוב. זה חשוב. זה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד. כן. אגב, קצת רמז לי זה מקודם. כשאדם עושה פעולות מסוימות ולא שבע רצון, כן? למה הוא לא שבע רצון? מכיוון שהוא לא מזהה את אותה פעולה בתור מה? נעש לימו. הוא לא מזהה, יפה. הוא לא מזהה את הפעולה הזאת כפעולה שבאה, כן? ממקור נשמתי. לכן הוא מודד את הפעולה הזו ביחס לחבריו. או יותר, או זה, אני רוצה לדמות. הוא לא שבע רצון. הוא לא מזהה את הפעולה הזו בצורתה המקורית. הוא לא מזהה את המהלך הנשמתי של הפעולה הזו. אז מה הפלא שהוא לא שמח בחלקו? הנה הנקודה. כן? זה מידע מאוד חשוב שיכול לפתור לנו כמה וכמה שאלות שאנחנו מתמודדים איתן. כמה שאלות. כן. שהוא מעניק לעולם משהו מיוחד. שהרי מישהו, אם יש מישהו שעושה את הדברים בדיוק כמוני, מי צריך אותי? כביכול נבראתי לבטלה. זאת אומרת, כל 60 השנה או 70 השנה שנגזרו עליי, כן? שנגזרו לי, בעצם, למה נמצא פה? מה למה אתה נמצא? לך לים, לך לפה, לך לשם, אתה יודע מה? אפילו תלמד תורה. אבל רגע, מה החלק שלי בתורה? אני לא בא לבית המדרש כדי ללמוד כמו כולם תורה. אני בא ללמוד את החלק המיוחד שלי בתורה, בסגנון המיוחד שלי. יכול להיות שיהיו 100 אנשים שילמדו את הספר הזה. אני באתי פה כדי ללמד אותו בצורה המיוחדת לי. אבל לא רק את זה. יש לי מסילת ישרים, מוסר אביך, אין לי בעיה. אני לא עכשיו יאסוף פה את כל הספרים של מוסר אביך ויגיד, אף אחד לא לימוד מוסר אביך, מוסר אביך זה בשבילי. לא, בוודאי שלא. אבל אני אלמד את הספר הזה בצורה המיוחדת לי, עם הניואנסים, עם החידושים, עם הדגשים השכליים, הרגשיים, שמיוחד לי, נקודה. אבל אם אני חוזר על דברי זולתי, אני אלמד מוסר אביך. כן, שמעתי אתמול מהרב צוקרמן שהוא אמר, שהסתיים השיעור. השיעור זה בעצם היה תא קולי של הרב צוקרמן. לא בשביל זה באתי לעולם, כדי לחזור על דברי הרב צוקרמן. אגב, אין לי בעיה לעסוק בדבריו. צורך העניין, סתם דוגמה, הרב צוקרמן, נכנסתי פה פתאום את הרב צוקרמן, לא משנה. כן? כן? אין לי בעיה כמובן לעסוק, כן? בתמליל של שיעור של הרב צוקרמן. אבל הרב צריך לדעת שכאשר אני לומד את הדברים, את השכתוב של השיעור שלו, אני כבר אסביר את זה, כן? בצורה האופיינית לי. אני כמובן לא ישנה מן המסד עד לפחות מה שהוא אמר, מה שהוא כתב זה מה שהוא כתב. זה חומר הגלם. אבל אני אתן לנשמתי להתפרס ולהשתתח לכל הכיוונים. כן? ולבטא את היצירותיות שלה. בהבנת דברי הרב צוקרמן. אגב, יכול להיות שאם אחרי זה, הרב צוקרמן נשמע תמליל של הדברים שאני אמרתי, הוא יגיד מי ילד לי את אלה. לא התכוונתי לזה בכלל. אבל מחילה שאני אומר. מחילה שאני אומר. מי שואל אותו? סליחה שאני אומר את זה. כמובן, כמובן שמדובר על אדם שיודע להגות, אדם שבאמת מחובר קצת לסגנון הפנימי, ודאי, ודאי, אחרת הוא הופך דברי תורה, חס ושלום, לפלסטר, למדרש של ליל. הוא דורש שלא כהלכה בדברי רבן, ודאי שלא, לא אז זה מדובר. מדובר על אדם שהוא חש קצת את עצמו, כן? ויש לי נשמתו מה לומר. ודאי זה מדובר, ודאי זה מדובר. אבל אם באמת אתה במצב כזה, זכותך לפרש את מה שהוא כותב בדרכך שלך. ואם הרב הוא אדם הגון, והוא כזה ודאי, הוא אפילו יגיד, יופי, עשית ממש אוזניים לתורתי. עשית אוזניים לתורתי. נכון שלא לזה התכוונתי, אבל זה ממש לא טעות. יש בהחלט מקום להבין את הדברים האלו, על פי מהלך נפשי אחר. כל הכבוד, שר כוח. יפוצו מעיינותיי חוצה. יפה, כן. אתה מבין, אפילו בית המדרש. אנחנו עשויים להגיע להרגשה של בעצם יש עוד כמוני בעולם. שאתה בעצם רק איזה מין מעתיק שמוע, איזה מין טוקי כזה, כן? שפשוט מדקלם את דברי אחרים. יצא לי פעם לשמוע, כן? לראות אנשים יושבים, לומדים מסיעת ישרים. אז אני ככה הזנתי קצת מאחורי גבם, לא נורא. אז אני שומע אותם קוראים, וזה, אני אומר, יסוד החסידות בשורש העבודה התמימה, שהתברר והתאמת לאדם מה חובתו בעולמה. זאת אומרת, זה דבר יסודי, זה דבר חשוב. יש יסודות ושורשים כדי שבאמת אדם יוכל להגיע לחסידות ולעבודה התמימה. מה הסברת? לא הסברת כלום. אמרת את מה שכתוב, סתם באיזה מין... איפה המחשבה שלך? איפה השאלות? מה זה יסוד? מה זה שורש? מה זה התברר? מה זה התאמת? מה, אתה לא אומר? הנשמה שלך לא שואלת את השאלות? מה, זה לא מסיק אותה שאלות? ויש לה תשובה ייחודית לשאלות האלה כפי דרכה? כן? ולפעמים אני כך שומע כל מיני הסברים, אבל הסברים חלשים. עכשיו, יכול להיות שזה הסברים ברמת הפשט, אבל אני לא שומע שם ייחודיות, אני לא שומע שם צוויון, אני לא שומע שם אופי. אני לא רואה שם את האופי של האדם שלומד, אני לא רואה. אני לא רואה. אני רואה רשלנות. אני רואה ניסיון, כן? איך אומרים? לדבוק בתרגום החיצוני של הדברים. איפה אתה? איפה המחשבה שלך? איפה הרגש הייחודי שלך שפוגש את המסילת ישרים? ומפרש אותו באופן מיוחד, איפה? לא שמעתי. אגב, אם תגידי שאתה לא גילית את זה עדיין, אני אקבל את זה. אבל תשים לב שמשהו פה צריך להשתנות. ככה לא לומדים ספר. לא לומדים ספר שאתה יושב עם מחברת, ששמעת את הרב שלך מפרש, ועכשיו אתה שורה בספר, שורה במחברת. הרב אמר שהפירוש של זה... אני רק אקריא לך שנייה. יש לבים שזה בסדר אגב. כשאנחנו רוצים את חומר הגלם, שעליו אחרי זה נפשנו תעבוד. נפשנו תעבוד, אנחנו רגע, כמו שאנחנו לוקחים, ודאי, אני גם משתמש בחומר הגלם שלה, אני עובד פה על המילים שלה, נכון? אבל זה ברור שאם היא הייתה נכנסת לתוך השיעור הזה ושומעת מה שאנחנו אומרים, מה הייתה אומרת? מה הייתה אומרת? אם הייתה שומעת את כל הדברים שאנחנו מדברים פה. שמע, זה הרבה מעבר למה, לא יודע, מעבר, אבל זה מאוד מאוד שונה מהדברים שאני חשבתי, אבל זה פשוט מרשים שאפשר להגיע גם להבנות כאלו בדבריי הדלים. ככה היא תגיד מן הסתם. גם מרים הדהן תגיד ככה. וכך הם יגידו, כאשר אתה תלמד את הספר, וכאשר כל אחד פה ילמד את הספר, יהיה להם את ההזדמנות לפגוש את התורה שלהם בשבעים פנים. זאת התורה, כן? הועיל משה בעיר את התורה הזאת, בשבעים לשון פרשה להם. כל אחד יש לו פן שלו. אז זה מאוד חשוב. כן? זה האופן שבו אתה לומד, זה באופן שבו אתה עושה דברים אחרים. אפילו האופן שבו אתה בונה כיסא ושולחן. אפילו האופן שבו אתה מבשל. אתה צריך לגלות את הייחודיות שלך בכל משלוח יד. בכל פעולה שאתה עושה. ככל שהנשמה יותר משוחררת, ככל שהנשמה יותר זורמת החוצה, היא צובעת בצבע הייחודי שלה את הכל. אבל את הכל. הכל. מכף רגל ועד ראש, זה ניכר הייחודיות הזו. שפת הגוף שלך, כל דבר ודבר. טוב, זה מדרגה. זה מדרגה. זה מדרגה. כן. די, שבשביל זה יש לנו כמה וכמה גלגולים כדי להגיע למדרגה הזו. אבל זה בעצם קריאת הכיוון. זו קריאת הכיוון שנשמתנו משדרת לנו בלא הרף. וכל עוד לא נקשיב לה, לא נאזין לה, לא נציית לה, אנחנו נחיה חיים של קונפליקט. אנחנו נחיה את החיים בפועל, נחיה את החיים באופן שעומד בניגוד לרצון הנשמתי. אנחנו גם מרגישים את זה. כל התופעות האנושיות של עצבות, פחדים, חרדות, חוסר ביטחון, חוסר משמעות, תחושת ריקנות. כל התחושות האלו, הן כולן נובעות מחוסר איזון, שיש בין המקוריות הנשמתית לאופן שבו אדם עושה דברים. לא מצאת את האופן המיוחד שאתה אמור לעשות, לפחות את הפעולה העיקרית שאתה עושה בחייך. כל אחד יש לו פעולה עיקרית שהוא עושה, נכון? אני נמצא פה משעה 8 עד 6 בערב, מלמד תורה. לא ייתכן שבדבר הכי מרכזי, בסדר, אז אני יכול לסלוח לעצמי שאת האופן המיוחד לי לבישול, לא גיליתי, כן? גם אין לי כישרון לזה כל כך, לא משנה. יש הרבה דברים, לא. אבל לא יכול להיות שהפעולה שאני עושה משמונה עד שש בערב, לא יכול להיות שאליה אני אתייחס כמצוות אנשים מלומדה. לא ייתכן שאותה אני אעשה, כן? בצורה לא ייחודית. לא יכול להיות. אחרת, מה אני עושה פה? אני יכול לחלות את עצמי חד ושלום, תחשבו על זה שאדם נמצא במקום עבודה, מבוקר ועד ערב, והוא לא מרגיש שום ייחודיות בדבר שהוא עושה. בדבר שהוא עושה, באופן שהוא עושה. מה, יש לך איסורים גדולים האלה? זה לא פשוט. לפחות בפעולה הייחודית שאתה אותה עושה, המרכזי שאתה עושה. לא נדבר כרגע על פעולות שעושה 3 דקות ביום. כמובן שעל פי משפטו של החופש הנשמתי, גם הפעולות האלו, העריות, חייבות להיות חתומות בחותם הנשמה. אבל נעזוב. אנחנו מקילים לעצמנו הרי, אנחנו לא יכולים עכשיו, כן, אנחנו, בית המקדש לא נבנה, ועדיין אין נבואה, לא חזרה למקומה, בסדר, אנחנו לא עכשיו, הבית חרב ואתה מבקש גדולות, אנחנו לא עכשיו מבקשים, אבל לכל פחות בפעולה העיקרית שאתה עושה, כל אחד בדבר שאתה עושה, אתה חייל עכשיו, חפש את האופן המיוחד, חיילות, הפרט שלך המיוחדת, אתה חייל, חצי שנה, שנה, שנתיים, 3, קדימה, זה הפעולה שכרגע אתה צריך למצוא את עצמך בתוכה. מה לעשות? לפחות זה. לפי מידת האפשר. לפי מידת האפשר. הוא מעניק לעולם משהו מיוחד. שהרי אם יש מישהו שעושה את הדברים בדיוק כמוני, מי צריך אותי? מי צריך אותי? רוצה להגיד יותר מזה. זה לא אין שמי צריך אותי. אין לי כוח לחיות את החיים האלה. קשה לי לקום בבוקר. קשה לי לקום בבוקר. מכיוון שמהלך החיים שלי הוא לא ביטוי נאמן, מקורי, שורשי, של משהו שקיים בתוכי. אז קשה לקום בבוקר. תראה, קודם כל צריך להבין, החיים לא קלים. החיים לא קלים. ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מבינים יותר ויותר. אם כי גם היום אפילו ילדים צעירים אוכלים כפות. אפילו ילדים צעירים מבינים כבר שהחיים זה לא פשוט. אפילו ילדים צעירים היום, בגילי 8-9, כבר איבדו את התום ממזמן. ממזמן איבדו את התום. כבר נכנסו לתוך המורכבות של המציאות. אז יש כמה שנים ראשונות של החיים שאפשר להרגיש קצת מוגנים בשבעה ענני כבוד, כן? הענן של האבא, הענן של האמא, כן? הענן של האחים, אם יש 5 אחים, ביחד זה 7, כן? אבל מהר מאוד יוצאים מתוך ענני הכבוד ומרגישים שהחיים כדי, לא, המילה נצח אותם זה לא המילה מתאימה, כדי לחיות אותם בצורה יצירתית, אני חייב לבוא עם עצמי. עם עצמי, כן? יש כי פשוט קשה לי לקום בבוקר. קשה לי. כן? בצורך עניין, מכיוון שהבאתי, כל אחד ייקח את עצמו בתור דוגמה, ואני אומר על עצמי. זאת אומרת, אם אני אקום בבוקר, ואני לא אברר לעצמי שהפעולה שאני בא לעשות כאן במקום הזה היא הפעולה ייחודית לי. אני הולך היום להתעלס עם העולם הפנימי שלי. לא היה לי כוח לבוא לפה. להיות פה זה מאוד מאוד קשה. אולי אתם מסתכלים לצד וחושבים שסך הכל לשבת על כוס קפה עם תלמידים, חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה, זה דבר פשוט. אבל כבר גיליתי לכם פעם, זה דבר מאוד מורכב ומסובך. אנחנו לא מדברים שם על ספורט, אנחנו מדברים על דברים בכבשונו של עולם, זה הקשבה, זה לא פשוט. תארו לעצמכם שאת הפעולה הזו הייתי עושה בלי הזדהות פנימית. לא הייתי שורד כאן שנה אחת. שנה אחת. אני פה 23 שנה. 23 שנה. אני עושה את אותה פעולה פחות או יותר יום-יום. זה 3 שיעורים ביום, 2 שיעורים ועוד אחד מקום אחר. זה 10 חברותות, שכל תלמיד זה חתיכת עובר שצריך לילד אותו, ברוך השם. וכל אחד מציב אתגר, וכל אחד עם השאלות, וכל אחד צריך לקחת את מציאות החיים שלו, כן? ולעשות סדר בתוכה, זה חשיבה, זה, 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 זה ניסיון חיים. בקיצור, זה מורכב. תראו את זמכם שהייתי בא למקום הזה, בלי הזדהות, פנימית, עמוקה. לא רק מצד זה שזה מקום העבודה שלי, אני מקבל את המשכורת. המשכורת לא מעניין אותי. אם לא הייתי עושה את זה מצד ההתאמה הפנימית, הנה חינמי, הייתי פותח באמת, נכון? הייתי פותח את לוש המשכורת, מסתכל כמה קיבלתי, ואולי מקטר שזה מעט מדי, כי סוף סוף אם אני לא מוצא את עצמי בתוך העבודה, זה לפחות אקבל משכורת. לפחות משכורת, מה, לירה שטרתי גיהנום, זה גם לא משקף את העצמיות שלי, וגם המשכורת על הפנים, לפחות משכורת. אבל ב-23 שנה האחרונות, לא פתחתי את לוש המשכורת פעם אחת. זה פשוט לא מעניין אותי. אני אגיד לכם למה אני לא עושה זה, אתם יודעים למה? אשתי עושה את זה. אני צוחק. כן, כנראה שאם לא הייתה עושה את זה, אני צריך לעשות את זה. אבל מעבר לזה, זה קוריוז. מעבר לזה, זה פשוט לא מעניין. זה פשוט לא מעניין. זה לא העיקר. ודאי שצריך לקבל משכורת, צריך פרנס, ודאי, זה פשוט. אבל זה בבחינת פירות הנושרים, ממילא, בדרך אגב. אדם מקבל משכורת, טבע העולם, אדם מקבל תמורה. כן, מקבל תמורה. אבל זה לא העיקר. אי אפשר לעשות עבודה כזו. בלי הזדהות עמוקה ופנימית. אי אפשר. אז זה מה שרציתי להדגיש פה, כן? מעבר למה שהיא אומרת כאן, מי צריך אותי, כן? להדגיש ולומר, לא רק מי צריך אותי, אלא גם העולם לא צריך אותי. מכיוון שהעולם לא צריך אותי, הוא כבד עליי. אני כבד עליו והוא כבד עליי, וכנראה מישהו מאיתנו, או העולם או אני, בהזדמנות ראשונה פשוט נסלק אחד השני. או שהעולם מסלק אותי, ודי לחכימה ברמיזה, מה זה שהעולם מסלק אותנו? או שאני אסלק את העולם, שהיוזמה תבוא מצידי. כן. אני בכוונה מציג את זה באופן הזה, אני מקווה שאני לא מפחיד אף אחד, וזה לא הכוונה שלי. ומלא כולם כבר חושבים על הדברים האלו, וזה לא נושא זר לאף אחד מאיתנו. אלא זה בבחינת מזרזים למזורזים, כן? כדי שהמלאכה הזאת של העצמי הייחודי תתחיל לקבל קצת יותר, כן? קצת יותר תקציב אנרגטי, מחשבתי וכן הלאה. זה מאוד חשוב. טוב, נעצור כאן. נעצור כאן.